מקור ראשון, הסקטים.
בשנת השמיטה שחלה בשנת תש"י ב-1952, פוסק החזון איש לחקלאים בקיבוץ חפץ חיים כי אין איסור זריעה ועבודה בגידולים שגדלים במים. עשרות שנים אחר כך, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, גידולי המים הולכים והופכים לנפוצים יותר ויותר. בפרק היום נדון כיצד מתמודדים הפוסקים עם החידושים, האם יכול להיות שבשנת השמיטה הבאה גם החקלאי וגם הצרכן לא ירגישו שאנחנו בשנת שמיטה, ויותר מכך, האם הפתרון הטכנולוגי שיקבל את ההכשר ההלכתי לא ישכיח מאיתנו את המצווה המקורית. איתנו הרב אביעד ברטוב ממכון מדע תורתך, והרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, נשיא סולמות ולאופק, והרב האזורי של גוש עציון. הרב אביעד, אנחנו מדברים שמצע מנותק יכול לשנות את כל היחס של ההלכה לנושא השמיטה ולשנות את המציאות שאנחנו מכירים מדי שבע שנים במחלוקות הידועות של יותר מכירה וכולי. מה בעצם הפתרון? איך אתה מסביר לנו את הפתרון הטכנולוגי הזה בעצם?
נתחיל ככה. נתחיל אחורה. השמיטה הראשונה בארץ שהחזון איש צריך להכריע בה. הוא שולח מכתב לגאון רב חיים מויזר גוזובסקי שחי בליטה ומציע לו כמה הצעות כפתרון לשנת השמיטה שלא יהיו כפתרונו של הרב קוק של היתר מכירה. אחד מהפתרון זה לעשות גידולים בתוך בית. מה זה גידולים בתוך בית? יישומי, זה נהפך להיות רק באזור שנות ה-50. הצבא האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה רואה באזור, בכל האזור של הפסיפיק, את, 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 את שיטות גידול שמגדלים בעצם במים. מגדלים במים, שמים זרעים בתוך מים. מגדלים במים. מפתחים את השיטות האלה, ופה יש כל מיני אנשים בארץ שנוסעים לארצות הברית ללמוד את זה. יהודי אחד שקראו לו פרופסור מאיר שוורץ. הוא נוסע לארצות הברית, הוא לומד את השיטה, מגיע לחפץ חיים, ומלמד את החברים בחפץ חיים לגדל בשיטה הזאת. מה הייתה השיטה? לקחו חבית, חצו אותה לשתיים, שמו במים ועוד כל מיני חומרים כדי להזין את הצמחים, וגידלו עליהם צמחים. מביאים את החזון איש מבני ברק שיבוא ויראה. האם זה מותר? החזון איש מתיר. הוא אומר שהדבר הזה הוא בדיוק הפתרון שהוא דיבר עליו של גידולים בתוך בית. עוברים עוד כמה גלגולים של שנים, אנחנו כבר איפשהו בשנות ה-90, גוש קטיף זל, המעטירה, מתחילים לגדל במצע מנותק בצורה ממש סדרתית, תעשייתית וכולי, ולקראת השמיטה בתשין נון א', אני צודק בחישובים, כן, תשין נון א', עוד פעם מעלים את הדיון סביב הנושא של לגדל במצעים מנותקים, מה ביחס לשמיטה, פתרונו של מרן החזון איש, רב שלמה זיימן אורבך תומך בהם, אבל אז מתחילים להישמע קולות קצת שמערערים על זה, ואומרים שזה קצת להערים. מה, אתה עושה את הכל, עכשיו תעשה את כל הארץ חממות ותגדל ככה בשמיטה? עוד נעשה עוד פאוזה, עוברים להיום. מה קרה היום שאנחנו מעבר לחממות מצע מנותק? חממות מצע מנותק, גוש קטיף, אנחנו מכירים את זה, זה משהו שאנחנו שומעים השכם והערב. מה שאנחנו מכירים היום זה נקרא חקלאות הידרופונית. חקלאות ורטיקלית. מה זה חקלאות ורטיקלית? ורטיקל אנכי. מה זה חקלאות אנכית? הרעיון הוא שהעולם נהפך להיות יותר ויותר מתועס. כך ארץ כמו סינגפור, אין לה כבר כמעט שטחים חקלאים פנויים, או בכלל שטחים פתוחים. רוב האי הוא בניינים. באים בסינגפור ואומרים, אנחנו רוצים לעשות חקלאות עירונית, חקלאות בתוך מרחב ציבורי. יש לך מגדל, אני רוצה שגם בתוך המגדל יהיה רכיב של גידולים חקלאיים. אז ככה נוצרה החקלאות הוורטיקלית, והחזון של החקלאות הזאת זה לגדל בתוך חללים סגורים, שוודאי הם מנותקים מהאדמה. אם החזון איש דיבר על גידול בית, זה הכי בית שיש. בקיצוניות שבקיצוניות שבקיצוניות הזאת, אתה יכול היום לרכוש, אפשר לעשות על זה גוגל, ארון, שאתה בתוך הבית מגדל חסות בתוך ארון. ויש לך מצעים, וזה מתחלף לך, ויש לך חסות טריות. זה גם מאוד מאוד נקים מחרקים. זה עוד יתרון גדול של השיטות האלה. והעולם דוהר לשם. מה היום מאוד מוצלח בזה אנחנו יודעים? גידולים עליים למיניהם. טרד, קייל, חסה, כל הירוקים למיניהם, טוטים, אנחנו יודעים, פטריות, עגבניות, מלפפונים, מה שקצת עדיין זה עתידי, עתידי מאוד זה העצים. כי העצים, ושונה מהירקות, צריכים שורשים ושטח גידול עצום, וכל הרעיון הזה לגדל את זה בתוך ארונות או בתוך תאים סגורים, זה עדיין אתגר לעולם העצים. אבל אנחנו בפוסקט של העתיד.
בוא נשים את העצים בצד, מבחינה טכנולוגית, אתה אומר, אנחנו כבר שם לגמרי, זאת אומרת, זה לא צריך לדמיין יותר מדי מה יהיה בעוד 10-20 שנה.
אתה רוצה, אחי, בוא תיקח את האוטו, רד לסניף של רמי לוי משור אדומים, אתה תוכל ללקט חסות שהן גדלות בשיטה הזאת, בסניף, כתוב גם שזה השנה בסדר מבחינת שמיטה, עוד מעט הרב רימון יסביר למה זה מותר מבחינת שמיטה, אבל כן, זה כבר קיים ברשת רמי לוי סניף משור אדומים, זה תופעה שמתחילים לראות אותה יותר ויותר 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 בחיים שלנו, זה כבר לא מדע בדיוני בכלל.
רב רימון יסביר למה זה מותר, בוא נסביר קודם כל למה זה אסור, למה בכלל יש בעיה.
טוב, אז שלום לכולם. קודם כל באופן עקרוני, אנחנו יודעים, שמיטה, אסור לזרוע. ככה תורה אומרת בויקרא, קפה ורשת בהר, בשנה השביעית וכולי, שדך, לא תזרע, קרמך, לא תזמור, אסור לזרוע. אז כיוון שאסור לזרוע, אז איך אתה בא וזורע בשמיטה, בצורה הזאת, בחממות, או איך שלא נתאר, בצורה פשוטה, לכאורה, זה היה צריך להיות אסור. יש מקום לדון, האם האיסור הזה מדאורייתא או מדרבנן, כי כשאתה מדבר על מצעים מנותקים, אז בכל מקרה זה עציץ, לא נקור, ועם תחתית מתחת, אז יכול להיות שזה יהיה דרבנן, אבל בשורה התחתונה, לכאורה, בצורה פשוטה, היינו אומרים שזה אסור, או מדאורייתא או מדרבנן. עכשיו צריך להבין למה זה מותר. אז יש לנו תלמוד ירושלמי, שהוא המקור לכל הדברים האלה. תלמוד ירושלמי באורלה, פרק א', שהירושלמי אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, התורה אסרה תלמוד, שדה. שדך לא תזרע. התורה דיברה על שדה. אומר הירושלמי, אם מדובר על בית, אם מדובר על גג מלמעלה, זה כבר לא שדה. ואז אולי זה יהיה מותר בשמיטה. אבל אומר הירושלמי, יש לנו בעיה. כי התורה אומרת, שדך לא תזרע, היא מדברת על שדה. אבל התורה גם אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם, ובפסוק הזה לא מדובר על שדה. והירושלמי לא מכריע. נשאר בספק, האם מותר לזרוע כשיש גג מלמעלה? אסור לזרוע? יש דיון בין הפוסקים בדבר הזה. והחזון איש מחמיר. חזון איש אומר, אסור לזרוע גם כשיש גג מלמעלה. אבל אומר החזון איש, אם יש לא רק גג מלמעלה, אלא גם ניתוק מלמטה, אם זה גדל בתוך עציץ, כמו שאמרנו, עם תחתית, ניתוק מלמטה ומלמעלה, אז המקל יש לו על מה לסמוך, כך אומר החזון איש. ולא רק שהמקל יש על מה לסמוך, החזון איש, כמו שאמר מקודם הרב אביעד, הורה לעשות כך בקיבוץ חפץ חיים בשמיטה, ויש לנו תמונות משם שכך הוא מורה ועדויות, שהוא מורה לעשות בצורה הזאת תזרוע, כאשר יש לי חממה עם גג מלמעלה, וגם מצעים מנותקים מלמטה. יש כל מיני תנאים, צריך לדעת איך לעשות את זה, ובספר של השמיטה הבאתי את כל התנאים ואת כל הדברים, אבל יש כאן דבר מדהים. יש כאן דבר מדהים, כי בדרך כלל בשמיטה אין לנו פתרון לזריעה. יש לנו כל מיני פתרונות שלא ניכנס אליהם עכשיו, למשל פתרון שנקרא אוצר בית דין, אבל הפתרון הזה הוא טוב בעצים, הוא טוב בקטיף, אולי בירקות בהתחלת השנה, הוא לא מאפשר זריעה. ואז אתה תקוע, מה אתה עושה בעיקר עם ירקות, וכל המשך השמיטה, מה אתה עושה? פתאום יש לנו פתרון שאומר מצוין, גג מלמעלה, ניתוק מלמטה, ואולי עוד קצת נעים, יהיה מותר לך תחילה לזרוע בשמיטה.
אם אני מבין נכון את הרב, אנחנו יכולים להעביר שנה שלמה בלי גידולי נוכרי, בלי יותר מחירה. ובעצם לפתור את כל הסוגיות, או בלי אוצר בדין, אנחנו בעצם יכולים לפתור את כל הסוגיות ההלכתיות האלה במצב מנותק?
נכון ולא נכון. כי מצב מנותק לא עוזר בעצים. הוא לא עוזר בעצים. אבל בעצים, באמת, הבעיה היא לא גדולה. הבעיה לא גדולה, כי היום בעצים אפשר לעשות אוצר בדין, ולהפוך את כל העניין של העצים לכתחילה בשמיטה, תוצרת עברית, מעודרת, שכולם יכולים לקנות ממנה. אפשר להסתדר. אני הייתי לפני 7 שנים אצל רב חיים קניאבסקי, הייתי אצלו כמה דקות, זה הרבה, בדרך כלל נמצאים אצלו כמה שניות. ישבתי איתו גם על הלכות שבת וגם על שמיטה, ודיברתי אוצר בית דין, כאילו, זה פתרון מצוין, חזון איש, גם כן, הוביל את אוצר בית דין, למה לקנות מגויים? אמר לי, חיים קניאבסקי, אתה צודק, צריך להוביל את אוצר בית דין, וברור, פשיטה, זה הדרך. אבל זה מצוין בעצים. זה לא נותן לנו פתרון בירקות, ובטח בירקות שצריך לזרוע בשמיטה. אוצר בית דין מאפשר כתיף, הוא לא מאפשר זריעה. ולכן זה נכון שמצעים מנותקים וכל הדברים האלה לא עוזרים לנו בעצים, אבל אנחנו פחות צריכים את העזרה בעצים.
בעוד 10 שנים שנושא המצע המנותק יהיה, בוא נגיד, הרבה יותר פופולרי או יותר נפוץ, שנת השמיטה שלנו תהיה מורכבת מפירות מאוצר בית דין וירקות ממצע מנותק?
אני מקווה. זה עדיין לא לגמרי, יש ירקות שורש, יש דברים שצריך לעבוד גם במצע מנותק. שלא הכל כל כך פשוט שם, אבל אני נוטה להאמין שבגדול תהיה אפשרות כזאת, שתהיה אפשרות של תוצרת מעודרת, מוסכמת בשמיטה, שחלקה בעצים יהיה מאוצר בית דין, והרוב השאר יהיה ממצעים מנותקים.
מישהו שעוקף בחומרות שלו את החזון איש והרב קניאבסקי מימין, זאת אומרת, אומר לא, גם זה לא. יש מישהו כזה?
יש מישהו כזה.
הרב יכול לפרט?
יש מישהו כזה. תראה, הדבר הזה הוא שלה מעניין. החזון איש התיר את זה. לחזון איש היו עוד היתרים בשמיטה. בספר שלי כתבתי דבר מאוד מעניין. בסוף הספר הבאתי טבלה, מחלוקות הרב קוק והחזון איש בשמיטה. בדרך כלל שאתה שואל מישהו מי יותר מחמיר, רואים מה זאת אומרת. ברור שהחזון איש מחמיר יותר. הראיתי שם בערך 14 מחלוקות, שכמעט בכולן הרב קוק מחמיר והחזון איש מקל. החזון איש הקל הרבה יותר מהרב קוק בשמיטה. אבל הרב קוק היה יותר מחירה. והחזון איש לא היה, והיו לו דרכים אחרות. עכשיו, בעזרת השם, עוד 10 שנים, אנחנו מקווים, הגיע משיח, עוד 10 שנים שביעית כבר תהיה דאורייתא, והרב קוק אמר, שביעית דאורייתא, אין יותר מחירה. אז אם אין יותר מחירה, אז יש לנו אוצר בית דין, ומה עושים עכשיו? אז מצעים מנותקים, זה פתרון שהחזון איש אמר, וצריך להיות מצוין. ובאמת, הדבר הזה, שאלו כמה פוסקים באותה תקופה של תשנון א', שהדברים התפתחו בצורה רצינית, ואחד הפוסקים ששאלו אותם זה הרב ווזנר. הרב ווזנר שנפטר בגיל 102 בערך, שאלו את הרב ווזנר, ויש לו תשובות על כך בשו"ת שבט הלוי. בחלק ה', סימן ריש ממווה ועוד מקומות שם. ואז הוא אומר, תראו, בעיקרון, לכאורה זה צריך להיות בסדר, כי מדובר על זריעה שהיא במצע מנותק ועם גג, ועוד הם רצו לעשות את זה בגוש קטיף, כל מיני דברים שעוד תוספות של... ואחר כך הוא התחיל להיות ככה עם כאבי בטן. הוא אומר, אני לא יודע אם זה רצון חזל שאנחנו... נזרע ונקצור בכל מדינת ישראל, כאילו, בכל ארץ הקודש, כלשונו, אז אולי כאילו, עקפנו את המערכת. ואז הוא אומר, דבר מאוד מעניין, שאלו את השאלה הזאת, גם את רב שלמה זלמן אוירבך, ורב שלמה זלמן אוירבך, יש לו תשובה, בתשובות החדשות, זה נדפס בשו"ת מנחת שלמה, וחלק ג' בסימן קנ"ח, שאלו את רב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן אוירבך, התיר, להשתמש במצעים מנותקים, עכשיו זה פתרון טוב. ואז הרב ווזנר אומר, תשמע, אני שמעתי, שלחת מכתב שרב שלמה זלמן אוירבך ויתיר, וברוך השם שלא צריכים אותי, וראוי לסמוך עליו לבד. תעזבו אותי, תרדו ממני, קחו את רב שלמה זלמן אוירבך, אני לא אומר דעתי, תעזבו אותי. עכשיו, הדבר הזה היה קשה לרב ווזנר, כי הוא אומר, כאילו בסוף יש כאן כמו הרמה כזאת, וכולם השתלו בארץ ישראל. אבל רב שלום זלמן נויר והחיתיר, הרב אליושיב, שהרב אליושיב הוא נוטה להיות הסמן היותר קיצוני לחומרה בדרך כלל, הרב אליושיב הסכים ליתר של רב שלום זלמן אוירבך, הוסיף עוד שני תנאים, אבל בעיקרון הסכים ליתר. ועכשיו השאלה היא, יש לנו באמת כאלה שחושבים שזה טוב, יש כאלה שחושבים שזה לא טוב, מה לעשות? עכשיו קודם כל צריך לדעת, בפועל היום כולם, וגם בציבור החרדי, בסופו של דבר קיבלו את הפתרון הזה, שגם רב שלום זלמן אוירבך שמח עליו, גם הרב אליושיב, הרב עוזר לא התנגד, רק אמר תעזבו אותי, קחו מישהו אחר. אז קודם כל, מבחינת פסיקה יש לנו גדולי דור שכך פסקו, וזו דרך שהתקבלה. הדבר הזה, אני חושב שהוא גם לא הערמה בכלל.
בוא נדבר שנייה, אם על רוב הפוסקים הוא מקובל שהפתרון הזה הוא פתרון נכון וטוב מבחינה הלכתית, בוא ניכנס שנייה טיפה יותר לעומק. בסופו של דבר, החשש הזה של הרב ווזנר, שבסוף לא תהיה שמיטה, אם היית פוגש אותו, איך היית עונה לכאבי הבטן שלו בעניין הזה?
אני לא יודע לענות לו, אני יודע לענות לעצמי. ואני מאוד שלם עם הפתרון הזה. קודם כל, שמיטה תהיה, כי שמיטה ממשיכה בעצים כרגיל, תמשיך בעצים כרגיל, שמיטה אולי גם תהיה בירקות, בהתחלת השמיטה, שתהיה זריעה של ירקות שזרו קודם, והתחלת השמיטה. בשמיטה עצמה, תהיה שמיטה בצורה מלאה בירקות, כי לא יאכלו ירקות מהאדמה עצמה. לא יאכלו דברים כאלה, זה בעיה של ספיחים, לא יאכלו. אבל, יהיה אפשר לאכול ירקות, ולאכול ירקות אני לא רואה בעיה, ולמה אני לא רואה בעיה? בוא ניקח את השמיטה היום, בוא ניקח את הציבור החרדי היום, שחלק גדול קונה מיבוא, מחוץ לארץ. כשקונים מחוץ לארץ, למה זה בסדר? אתה אוכל ירקות בשמיטה? מה קרה? אתה אוכל ירקות בשמיטה? אתה אומר, טוב, מה הבעיה? מה, אני לא אכלתי ירקות שנזרעו בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ. אני רואה מצה מנותק כמו מצה מרחף. זאת אומרת, זה מנותק מלמטה. מנותק מלמעלה, זה בכלל כאילו לא בארץ ישראל. אין בזה קדושת שביעית. אין בזה קדושת שביעית. התורה לא אוסרת עלינו לאכול ירקות, ולא אוסרת עלינו לזרוע. היא אוסרת עלינו לזרוע באדמת ארץ ישראל. זה לא חלק מאדמת ארץ ישראל. אתה יודע, לפני 7 שנים נתתי שיעור בכנסת על שמיטה, ובאו כמה חברי כנסת שמאוד התלהבו, ואחד מהם אומר לי, תשמע, לא ידעתי ששמיטה זה דבר כזה מדהים, דיברתי גם על ערכים, הוא אומר לי, למה שמיטה זה רק פעם ב7 שנים? צריך לעשות זה קבוע. אמרתי לו, תשמע, בעדינות אמרתי לו, לא הבנת את השיעור, שמיטה צריך להיות פעם ב7 שנים, כל השנים צריך תחרות, במסחר, וזה טוב שזה פעם ב7 שנים. אבל אז הייתה עוד הצעה של איזו חברת כנסת, היא אומרת, תשמע, אתה יודע, יש לי רעיון, אנחנו צריכים לעשות קצת שביטת דייגים, יותר מדי דגים. אז אני מציע, במקום לעשות שמיטה על האדמה, נעשה שמיטה על הדגים. שנה שמיטת דייגים. עכשיו כל מי שמבין מה זה שמיטה, אומרת, תשמעו, לא הבנת את הרעיון. השמיטה לא אומרת שההייטק מפסיק לעבוד, והדייגים מפסיקים לעבוד. האדמה של ארץ ישראל לא עובדת. האדמה של ארץ ישראל מראה את הבעלות המוחלטת לקדוש ברוך הוא. אדמת ארץ ישראל, שבתה ארץ שבת להשם. כשאתה מגדל בעציץ, שהוא מנותק מהאדמה, ואפילו מנותק עם איזה פלסטיק בין זה לבין האדמה, אפילו אין יניקת אוויר בין זה לאדמה, וזה גם מנותק מלמעלה, לא גידלת באדמת ארץ ישראל. לכן זה מצוין. אנחנו לא עוקפים את השמיטה בכלל. אנחנו לא מגדלים בכלל באדמה. אין גידולים. האדמה שובטת. שבתה ארץ שבת להשם, לא נאכל ירקות מהאדמה. אנחנו אוכלים ירקות מדברים אחרים שבכלל לא קשורים לאדמה. אז מה הבעיה בכלל? זה נראה לי ממש לכתחילה. אין שום בעיה עם זה.
מבחינה הלכתית, תאורה, יכול להיות שאפשר לכוון את הטלוויזיה על שעון שבת, לראות תחנה של חוץ לארץ, שלא לא יהודים מחללים שבת בשבילה, והלכתית נטו, זה בסדר גמור. רק מה? אתה אומר, זה לא, השבת לא תהיה שבת, אם אנחנו נראה טלוויזיה, גם אם לא עברנו על שום איסור הלכתי פרופר. ומה שהרב מתאר, זה בעצם איזה סוג של למצוא פתרון שאולי יעקר את כל הרעיון השמיטה מתוכנו.
שאתה.
כי החקלאי, החקלאי הזה שמגדל במצעים מנותקים יעבוד באותה שנה, יעבוד אולי אפילו יותר קשה ממה שעובד בשנה רגילה. והצרכן יוכל כרגיל ולא יצטרך לשים פח של, של קדושת שביעית ולא קדושת שביעית, ולא צריך בכלל להתעסק עם כל הדבר הזה, והמון מהלכות, וכל הרעיון של שביעית האדם והאדמה יעלה מהעולם.
אז אני אגיד כמה דברים. א', לגבי שבת, אז יש לנו כבוד שבת, עובדין דחול, יש עוד נקודות שבאמת נפגעות כאן. לגבי שמיטה, מבחינת האדמה, האדמה שובטת באמת. האדמה שובטת, תצא החוצה, אתה תראה את האדמה שובטת. אז האדמה באמת שובטת. זה לא שביטלתי את שביטת האדמה, האדמה שובטת, אדמת ארץ ישראל, מראה את הבעלות שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. האדמה שובטת. מצד האדמה אין לי שום בעיה, זה אפילו לא הרמה, האדמה שובטת. גידלתי בעצצים, זה לא קשור לאדמה. אתה שואל, מצד החקלאי שהוא עבד באותה שנה, אז מצד אחד, היה אפשר לחשוב על זה, אבל אתה יודע, אם באמת היינו אומרים שהכל זה זה שמישהו לא יעבוד שנה, אז אוקיי, מה שאומרים היום, בוא, תסתכל מה קורה מסביב פה, 99% בהייטק, כולם משליחים לעבוד, אומרים לחקלאי, אתה אל תעבוד, זה טוב ששנה אחת לא תעבוד, אנחנו נמשיך לייצר, נמשיך לעשות כסף. התורה לא אמרה דבר כזה. זה נכון שאחרי שאנחנו משביטים את האדמה, אז יש עוד כל מיני דברים נוספים, אידיאולוגיות נוספות, דברים נוספים וערכים שיוצאים מעולם של השמיטה. אבל זה לא בפני עצמו. אם הוא היה בפני עצמו, אז כולם היו צריכים לשבות עכשיו, גם בהייטק, גם במקומות אחרים. אין לי בעיה שהחקלאי עובד, שיעבוד. אז מה? שיעבוד, מותר לו לעבוד. אבל באמת, דווקא הפתרונות המודרניים יוצרים אולי תשובה גם לזה, למרות שאני לא צריך את התשובה הזו. אבל כל הפתרון המודרני, כל אותם ארונות, שבהם הכל גדל בצורה הידרופונית, ובצורות ככה ממש אוטומטיות כמעט, די מאפשרות לחקלאי לנוח ולא לעשות כלום. אני הייתי בחממה רובוטית. חממה רובוטית, הכל אוטומטי. הרובוט זורע בתוך חממה, בתוך בית, עם כל התנאים. הוא זורע את הזרעים בתוך הציצים הקטנים האלה. הוא לוקח אותם ומעביר אותם תהליך, בהשקיה, והכל, כל התנאים שצריך במשך שבועיים. אחרי שבועיים הוא חותך אותם, מכניס לסקיות, אורז, הכל נמצא החקלאי נשאר לו ללחוץ אנטר. צריך לסדר קצת את הדברים, אבל באמת גם מהבחינה הזאת, זה הולך לשנות את עולם החקלאות, וזה דווקא צד שקצת עצוב לי, כי יש משהו ערכי בחקלאות, בחקלאות עברית, וחוץ לזה, אבל עדיין נשארים לנו העצים, ונשארים דברים אחרים, שברוך השם, ארץ ישראל תמשיך, וכל השנים ימשיכו גם גידולים רגילים, אז עדיין נמשיך, ובכל אופן, בשמיטה יהיו פתרונות יותר מודרים.
אם כבר דיברנו על שבת, ונדבר קצת הסוגיה אולי הכי טריקית בכל הסיפור של שמיטה, זה נושא הערמה, לישון עורמה, כמו מכירת חמץ, כמו שעון שבת, לא, טוב, שעון שבת לא קרה, אבל כמו מכירת חמץ, כמו יותר מכירה, יותר מכירה, יותר עסקה לריבית. איך הרב לא מתייחס למצע מנותק אל הערמה?
אני אגיד לך משהו כללי ככה לתת יותר כיוון בעניין הזה בכלל, ואז אני אגיע לעניין שלנו. לפני 21 שנה, הייתי במסגרת צבאית, היו שם 11 חיילים, לא דתיים, ואחד מהם אומר לי, אתם הדתיים רמאים. טוב, כשאומר דבר כזה, פתאום אני הופך להיות נציג הדת, כולם מסתכלים, מה יש לך להגיד? אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני חקלאי, אני מגדל מלון, מלונים. והרבנות אמרה לי, אתה תחתום פה על דף, זה יותר מחירה, ואז אדמה שייכת לגוי, ועכשיו אתה יכול לעבוד בשמיטה, יש כמה תנאים, אתה יכול לעבוד. הוא אמר, תראו, אם אתם חושבים ששמיטה קשה מדי, אל תשמרו שמיטה. אם אתם חושבים שצריך לשמור שמיטה, תשמרו שמיטה. על מי אתם עובדים? את מי אתם מרמים? מה זה כל המשחק הזה? שמעתי אותו, ואז אמרתי לו, אתה יודע, זה לא הדבר היחיד. אומר, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, התורה אומרת שאנחנו צריכים לשרוף את החמץ. ואנחנו מוכרים את החמץ לגוי, עושים מכירת חמץ, אז כולם אומרים שמה, הנה, עוד דוגמאות. אמרתי, רגע, זה לא הכל. אמרו לי, מה? אמרתי להם, התורה אומרת שאסור להלוות בריבית. ואנחנו עושים היתר עסקה. הסברתי להם איך היתר עסקה עובד, אנחנו מלווים בריבית. אמרו לי, וואו, עוד ובא. אמרתי, רגע, זה לא הכל. התורה אומרת, בסוף השמיטה, כל החובות מתבטלים. ויש לנו פרוזבול. הסברתי להם פרוזבול, החובות לא מתבטלים. אמרו לי, וואו, כמה דוגמאות, באמת, ככה, אתה מחזק אותם, אתם רמאים. לא הבאת להם עוד 30 דוגמאות נוספות, כי זה היה מסובך מדי. ואז אמרתי, אתם יודעים, זה מזכיר אדם שהולך לבית משפט, כולם יודעים שהוא אשם, והוא יוצא זכאי. ולמה הוא יוצא זכאי? כי יש לו עורך דין טוב, והעורך דין הצליח למצוא פרצה בחוק ולהוציא אותו זכאי. אמרו לי, וואו, זה בדיוק זה, אתם מצאתם פרצה, ותחילו עוד לשפוך עליי. ואז אמרתם, תראו, כאן נקודת ההבדל. מה יעשה, או נגיד ככה, מה יעשה המחוקק כדי שזה לא יקרה עוד פעם? שלא יקרה עוד מישהו שינצל את הפרצה הזאת? אמרו לי, מה הוא יעשה? הוא יסתום את הפרצה? אמרתי, נכון. מה היה עושה המחוקק אם לפני שנה, שנתיים, לפני 20 שנה, הוא היה חושב על זה? הוא היה יודע שמישהו ינצל את הפרצה? אמרו, טוב, הוא היה סותם אותה מראש. ואז אמרתי להם, כאן נקודת ההבדל. קדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יהיה עוד 1,000 שנה, מה יהיה עוד אלפי שנים. אם יש פרצה בתורה, התורה השאירה את זה בכוונה. זה דבר שהתורה השאירה בכוונה. אז אמרו לי, רגע, אז למה זה לא כתוב בתורה? אמרתם, התורה רוצה שאנחנו נשרוף חמץ, אבל ידע תורה יבוא יום שיהודים יעסקו במסחר של וויסקי, של יש. יבוא יום שתהיה מדינת ישראל. אי אפשר במדינת ישראל לשרוף את אוסם ואת אליט ואת כל הסופרמרקטים לפני פסח. אי אפשר. השאירה התורה את הפתרון שנקרא מחירת חמץ. ידע תורה יבוא יום שאנחנו לא רק נלווה בריבית לעניים, אלא שזה יהיה ביזנס, כל עולם העסקים יהיה ככה. השאירה התורה את הדבר שנקרא היתר עסקה. ידע תורה שיבוא יום, נחזור לארץ, ומדינת ישראל, ארץ ישראל, החקלאות תתמוטט בשמיטה, השאיר את הפתרון של יותר מחירה. כאשר אתה משתמש בזה בזמן הנכון, זה רצון התורה. כאשר אתה משתמש בזה בזמן לא נכון, זה נבל ברשות התורה. ובאמת מרן הרב קוק זצ"ל, כל הזמן חשב, עכשיו צריך להשתמש ביתר מחירה, אבל כל הזמן תחשובו על עוד פתרונות ועוד דרכים, כי אם לא צריך, אז צריך למצוא דרכים יותר טובות. כאשר זה הדבר שנדרש, זה רצון התורה. כאשר לא נדרש, צריך לחפש דברים אחרים. ולכן יש תקופות, יש זמנים שצריך יתר מחירה, שאי אפשר. כאשר אפשר להסתדר בלי, אם יש זמנים שנצליח להסתדר בלי, זה רצון התורה. העניין הזה של המצעים מנותקים הוא הרבה יותר קל. כי ביתר מכירה אתה צריך למכור אדמה לגוי, אתה צריך לעשות עוד כל מיני דברים שמורכבים. מצב מנותק באמת באמת, אני חושב שזה אפילו לא הרמה. זה פשוט דרך לגדל לא בארץ ישראל ולהיות בארץ ישראל. זה לא הרמה בכלל. אבל אם אתה רוצה להכניס את זה איפשהו לגדר ההרמה, זה פי אלף יותר טוב מכל הפתרונות האחרים, אז אני אגיד לך, אוקיי, גם אם יש כאן משהו, בשביל זה התורה יצרה את הדבר הזה. אני אגיד לך יותר מזה. כל העולם, למה הוא הגיע לכל הדברים עכשיו, ההידרופונים והארונות שהרב אביעד אמר קודם? אנחנו מאמינים בסוף הכל בשכנסת ישראל. כל העולם אולי עושה את זה כדי שעם ישראל יהיה לו פתרון בשמיטה. יש עוד אולי סיבות, אבל בסוף זה הוביל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פתרונות, נותן לנו דברים, ואני חושב שדווקא הדבר הזה הוא באמת מבחינת הלכתית, זה קל מאוד יחסית. וגם אם תגיד, אוקיי, יש כאן משהו שהוא טיפה לא הדבר המושלם, אני אומר, זה בדיוק רצון התורה. התורה נתנה לנו את זה בדיוק בדור המתאים, בזמן המתאים, כדי שניישם את זה, ונשמור שמיטה, ועצים יהיה לנו שמיטה, ונשביט את האדמה, ולמרות זאת, נוכל לחלקל את מדינת ישראל מתוצרת עברית יהודית מהודרת.
אז תודה רבה לרב רימון ולרב אביעד. תודה רבה לכם המאזינים. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה עדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ראשונות ובשורת ההסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. אני משה מרסדוף, ואתם האזנתם להסקט בהלכה לעתיד, מבית מקור ראשון. נשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.